ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציע דף יוד דלת. השיר מפוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מלמעלה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שיטת שמואל. מתי אמרינן דאחריות לאו טעות סופר? שטרי הלוואה, שטרי מקח וממכר. כשאנחנו מדברים על אחריות לאו טעות סופר, דיינו אם בשטר לא מופיע שהבעל השטר משעבד את נכסיו לשני, זה בכוונה, זה לא נחשב טעות. ושנבין שגם אם אין אחריות, יש אחריות, אלא אחריות, חוסר כתיבת אחריות אינו טעות, אלא במכוון. הגמרא, אמר שמואל, מהי טעמה דרבנן? רש"י כותב, מהי טעמה דרבנן? דאמרי כי אין בו אחריות נכסים, גובה אף מן המשועבדים. לכן לפי הרבנן, כפי שראינו במשנה, שאם נמצא שטר, אפילו אם אין בו אחריות נכסים, לא מחזירים אותו, לא מחזירים אותו למשל למלווה, כי השטר הזה, גם אם אין בו אחריות נכסים, המלווה יוכל לפנות ללקוחות. וזה שיטה שהייתי אומר זה חידוש או מרחיק לכת. השאלה למה? למה שטר שאין בו אחריות נכסים גובה ממשובדים? הגמרא עונה, סברי, אחריות טעות סופר הוא. חוסר אחריות הוא לא מלמד על כך שאין אחריות, אלא פשוט טעות סופר. אומר רש"י, אחריות טעות סופר הוא, כשאינו כתוב בשטר, סופר הוא שטר. אבל זה לא לבד, לא מעוטב, מלווה, לא נותן הלוואה בלא אחריות נכסים. זה לא שדי איני שזוזי, בכתי אדם לא זורק כספו לחינם. השיטה הזאת אומרת שאם אדם מלווה כספים, הוא ודאי הלווה על תנאי שיהיה לו שיבוד נכסים. הגמרא שואלת, אמר לי רבה בר איתי לרב אידי בר אבי, ומי אמר שמואל אחי? ואמר שמואל, שבח שפר ושעבוד צריך למלח. לפני שכותבים שטר, צריכים לשאול האם לכתוב בו שיבוד נכסים או לא. זאת אומרת שחוסר שיבוד נכסים זה לא טעות, זה מכוון. למה, האם נגיד מה אני אמר, אה לא אמר, שמבחינת שיטות שמואל זה בעצם שתי דעות אמוראים במה אמר שמואל? אנחנו לא הסברנו בפרוטרוט את האמירה הזאת, כל המילים שראינו פה, כי אנחנו קבקבנו שיעבוד זה הנושא המיידי העיקרי שלנו. בכל אופן, רש"י מסביר, ואנחנו נפנה עוד מעט ברש"י, רק שנציין שכעת אנחנו בשאלה האם אין בעצם סתירה בשמואל, אלא שתי דעות בדברי שמואל. דעה אחת שאומרת שבכל שטר, נגיד בכל שטר הלוואה ודאי יש שיבוד נכסים, והשני, הדעה השנייה בשמואל, לא, אם אין שיבוד נכסים זה מכוון, וממילא המלווה הזה, אם כשהוא בא לגבות חובו, הוא יכול לפנות אך ורק ללווה עצמו ולא לאלו שקנו נכסים אחרי תאריך ההלוואה. והגמרא, אתם יכולים לראות בגמרות המסומנות בא ועונה לשאלה הזאת. איזו שאלה? למה מאן דאמרה לא אמרה? אז הגמרא אומר, לא קשה, אין כאן מקום אפילו להעלות קושיה, אין כאן סתירה בדברי שמואל שצריכים להגיד שזה שתי דעות באמוראים, אלא מה? זה שתי דוגמאות שונות של שטרות. זה הגמרא אומר לא קשה, כאן בשטר הלוואה דלא יביא איניש זוזי בכתי, כאן במקח וממקח דלא יביא איניש זוזי עליו וכו' וכו'. אנחנו מציינים שוב פעם שכאן זה תשובה ארוכה, תופסת בערך 10 שעות בגמרא, אבל לפני שניכנס נמשיך בתשובה, ברצוני ללמוד יחד איתכם את רש"י כדי להסביר את הנקודות שאלה שמואל בעניין כתיבת שטר שצריך למלך, צריכים לשאול לפני שמכינים את השטר. בגמרא ראינו שבח שפר ושעבוד צריך למלך, רש"י כותב שבח שפר ושעבוד צריך למלך, הסופר צריך למלך במוכר שדה לחברו, לשאול ממנו, לשאול את המוכר אם יקבל עליו לכתוב בשטר המכירה שהוא שיעבד לו נכסיו למכירה זו, שאם יבוא בעל חובו של המוכר, נגיד המוכר חייב כספים למישהו שלישי, אותו בעל חוב יבוא ויתרפן מן הלוקח, אם אין ללווה, אם אין להוא שחייב כספים, אז הבעל חוב יפנה ללקוחות ויתרפן מן הלוקח את השדה שיגבה לוקח זה. עכשיו שהלוקח זה שקנה מבעל השדה שהיה חייב למישהו שלישי, הלוקח מפסיד או מוסר את השדה שהוא קנה לבעל חוב, עכשיו הלוקח רוצה פיצוי, אז הוא אנחנו קראנו ברש"י שיגבה לוקח זה הקרן, אז זה הסכום שהוא שילם, והשבח שהשביח בה, שאותו לוקח בינתיים השביח את השדה שהוא קנה לפני תירפה, לפני הגבייה, משפר. מה זה שפר? עידית שבנכסים, שזה יאפשר את הלוקח הזה לפנות להוא שמחל לו, או לא רק שהוא שמחל לו, אלא אלו ש קנו אחריו, קנו מהמוכר, הם המשועבדים, ובגבות עידית האיכות הכי טובה, ואם לא נמלך בו לא יכתוב, ואם אותו מוכר לא התייעץ עם הסופר, לא דיברו ביחד אם כן לכתוב או לא, אז שהוא לא יכתוב, שיש מוכר שאין מקבל עליו אחריות, ואף אם קיבל על הקרן לפצות את הקונה אם יפסיד את השדה לבעל חוב, לא קיבל על השבח, ואף אם קיבל על שניהם לא קיבל להגבותו מן העידית אלא מן הבינונית. אלמה, מה רואים מכל זה? אלמה, לאו טעות סופר הוא, דעיקה למימר עם לכבי, יש מצב שהיה דיבור בין המוכר והלוקח והסופר ולא קיבל עליה, ולא קיבל עליה, והמוכר לא קיבל על עצמו, וכמובן זה בתאים עם הקונה, שהקונה לא דרש את האחריות, דהיינו במילים אחרות אותו קונה היה מוכן לסכן את עצמו בקנייה הזאת, שאם הבעל חוב יגבה ממנו אז זהו, הוא מפסיד. כעת אנחנו חוזרים לגמרא אחרי ששאלנו שאלה האם שתי אמירות שראינו של שמואל זה בעצם שתי דעות אמוראים, נגיד מחלוקת אמוראים במה סובר שמואל, האם חוסר אחריות טעות סופר או מכוון. הגמרא אומרת לא קשה, אין צורך להעמיד את שתי אמירות של שמואל כמחלוקת אמוראים בתוך דברי שמואל, אלא מה? שתי אמירות של שמואל הם ביחס לשני שטרות שונים. כאן שאמרנו אחריות טעות סופר, שיש להבין שיש אחריות גם אם זה לא נכתב, בשטר הלוואה The lo yav imish zuzi bichti. Adam lo yalve ksafav. Hari malve lo malviach klum. Chutz me ha chesed shehu malve kesef. Acheret adam shemalve lo mekabel shum davar. Lachen hu rotze bitachon שהוא יקבל את כספו בחזרה, וזה על ידי כך שהוא מקבל, הלווה מעניק לו אחריות נכסים, כי אחרת אדם לא זורק כספו בחינם. זה לגבי שטר ההלוואה. עליהם אנחנו אומרים שחוסר אחריות הוא רק טעות סופר לה, הוא מובן בכל זאת שיש אחריות נכסים, דהיינו המלווה מקבל שיעבוד על נכסי הלווה. כאן האמירה השנייה של שמואל שצריך למלח, אחרת לא כותבים אחריות, והחוסר אחריות הוא מכוון במקח ומהם קרתי אבידיניש דזווינר ליומי. יש מצב שאדם יקנה אדמה אפילו ליום אחד, דהיינו, הוא לוקח בחשבון שאולי בעל חוב של המוכר ייטול, יגבה את הקרקע ממני, ממני אני הלוקח. בכל זאת, היה הקרקע ברשותי ליום אחד, וזה יכול להיות שווה לבן אדם. אומר רש"י, אבי דינש דזבין אר ליומה, וספק יום אחד, שמה לא יתופוע ממנו, ואם יתופוע, שמה לזמן מרובה. זאת אומרת שרק אחרי זמן רב שהוא בידיו שלוקח, רק אז יגבה ממנו, ואוכל בתוך כך פירות הרבה. אז אדם עושה את השיקול הזה, כדאי לי. ממשיך הגמרא והתיאור לדבר הזה, כי על היא דבור בר אי זוון עליתה באחתי עבור קנה עלייה מאחותו, אתה בעל חוב תרפה מיני, אותו אחות הייתה חייבת כסף למישהו, בא בעל חוב והוא גבה את העלייה מהאח, מעבור בעלי. אתה לקמי דמור שמואל, והוא שואל, אמר לי, כתבה לך אחריות, האם אחותך כתבה לך אחריות, דהיינו אחרי שגבו ממך את העלייה, תוכל לפנות אליה או ללקוחות שלה לקבל פיצוי. האם היא כתבה לך אחריות? אמר לי, לא, לא, אחותי לא כתבה לי אחריות. אמר לי, אז שמואל אומר עבור בר אי, אם כן, זיל לשמה, לך לשלום. אומר רש"י, אין כאן עוד דין, שמה אכלת על הכל, אין, אתה מאכלת את הרוע, אין לי מה לעזור לך. אמר לי, ממשיך הגמרא, אז אבל הקונה, האח, שואל את שמואל, והמור הוא דיאמר אחריות טעות סופר, נכון היא לא כתבה לי אחריות, אבל זה מובן מאליו, ותהיינו יש לי אחריות. המלא שמואלונה הנימי לי בשטרי הלוואה, אבל בשטרי מקח וממכר לא. למה? דעבד איניש דזבין ערה ליומי. והבאנו את כל זה להראות ששמואל עצמו אומר את החילוק הזה בין שטרי הלוואה שבהם אנחנו חוסר אחריות, זה טעות סופר, אלא מובן מאליו שיש, בניגוד למקח וממכר שחוסר אחריות הוא מכוון. כאן יש נושא סלש מבנה בשוליים, המעוין מופיע גם בשוליים שתי הלכות של אביי, ובכל אחד יש שני לשנות בעניין מכירת קרקעות. הוא בא בעל חוב וטריף מהלוקח, מכירה באחריות, מכירה שלא באחריות. אמר אביי, אבא גמרא, ובין שמכר שדה לשמעון באחריות, ובא בעל חוב דירובן, ובין הוא המוכר, ובין הזה היה חייב כסף למישהו מקודם, וכתריף למיני, והחוב הזה, אנחנו כנראה שרובן לא היה לו איך לשלם לאותו בעל חוב, אבל הבעל חוב הזה מאחר שהוא קדם למחירה, היה לו כוח וזכות לפנות ללקוחות, והוא גבה את השדה ששימון קנה. רק נציין מבחינת מבנה הגמרא, אתם רואים בצד הגמרא מספר רומאי אחד, זה לשנה ראשונה, ועוד כמה שורות, ארבע שורות מהסוף, אתם רואים איקא דאמרי מספר שתיים, ושמה כתבנו אפילו שלא באחריות נמי. אז זה ההבדל בין שני הלשנות. בינתיים אנחנו מדברים על אחד שקנה, שמעון הזה קנה באחריות, וזאת אומרת שאם קורה כמו כאן שהברחוב דרובן יגבה את השדה משמעון, שמעון יחזור לרובן לפיצוי. עכשיו כמו שאמרנו, רובן הזה לא היה לו איך לשלם לברחוב, אז הברחוב כדי לגבות את החוב הוא גבה את השדה משמעון. אומר הגמרא, דינה הוא הדין נותן, הדין אומר, דאזי רובן ומשתי דינה בעדי, רובן יכול להתערב ולעמוד מול הבעל חוב עם טענות, אם יש לו, והוא יכול לטעון למשל, מה אתה גובה משמעון, אני כבר שילמתי לך. זה לדוגמה. אומר רש"י, ארבע שעות מתחת לגמרא, לשתי דינה בעדי, דבעל חוב, ולסלקו מעל שמעון, כאילו לדחות את הבעל חוב משמעון, בכל טענה שיוכל לטעון ולומר, פתיחה, כך וכך, או כך וכך, יש לי עליך תביעה, אתה חושב שאני חייב לך, אתה חייב לי, ואני מעכב חוב זה תחתיו, ואני לא משלם לך עכשיו בגלל שאתה חייב לי. כאילו טענות יכול להיות אצל רובן כלפי הבעל חוב. וממשיך הגמרא, ולא מצי אמר לי, הבעל חוב של רובן לא יכול להגיד לו לאו בעל דברים דידי את, אתה לא קשור לעניין, הרי אני בא עכשיו, אתה לא משלם לי, אני בא לגבות משמעון, אתה מה אתה עושה כאן? הוא לא יכול להגיד את זה. דיאם עלי, רובן יכול לענות לו, מה אתה אומר? אתה אומר לי ללכת לכל הרוחות כי אני לא קשור לזה? אני קשור ועוד איך. דיאם עלי, דמפקת מיני, אם אתה מצליח להוציא את הקרקע משמעון, אותו קרקע שמחרתי לו, עליי דידי הדה, הוא יחזור עליי לפיצוי. ואני לא מוכן להפסיד, לשלם לו פיצויים, ויש לי טענות כאלו וכאלו מולך. אז לפי הלשנה הזאת, האפשרות לרובן להתערב מול הבעל חוב, זה בגלל שבסופו של דבר, הקונה שמעון יחזור אל רובן, כי הוא קנה מרובן באחריות. משמע שאם שמעון קנה אבל שלא באחריות, אז אין לרובן להתערב. איקא דאמרי, אפילו שלא באחריות נמי, רובן יכול לדון מול הבעל חוב שבא לגבות משמעון. דאמר לי, רובן יכול להגיד לא ניחא לי, זה לא נוח לי שאם אתה תיקח את השדה משמעון תלווה לשמעון תאומת עליי. מה יהיה? אם שמעון יפסיד את השדה לטובתך, שמעון יבוא אליי, מה מחרת לי? הנה הפסדתי את זה, ויבוא אליי בטענות כאלו וכאלו, למרות שמעיקר הדין אני לא חייב לפצות אותו, אבל לא משנה, אני לא רוצה את התחושות הרעות האלו שיווצרו אם הוא יפסיד את השדה לך. ואותם תחושות רעות מספיק לתת לי רישיון והזדמנות לעמוד מולך, ואתה לא יכול לדחות אותי שלאו בעל דברים דידיאן. ויאמר רבי, ובין שמחר שדה לשמעון שלא באחריות. נשים לב גם מבחינת נבנה, יש לנו כאן א', ובשורה שלישית בעמוד ב', אתם רואים איקא דאמרי, אפילו באחריות. אז כעת אנחנו מתחילים לשנה ראשונה במחירה שלא באחריות. אז רובן מחר שדה לשמעון שלא באחריות, ויצאו עלי עסיקים. עסיקים הם עוררים, עוררים אנשים שמעוררים על היכולת של ראובן למכור לשמעון, ושמעון קנה מה שלא לא יכול להישאר אצלו. זה העניין של עסיקין, קולות, עורים. ממשיך הגמרא, עד שלא החזיק בה, עד לפני שמעון עושה חזקה על השדה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', יכול לחזור בו. רש"י כותב למעלה יכול לחזור בו, ובשלו נתן מעות. דהיינו, אין שום קניין. אפשר להבין מכאן, החזקה פה הוא בעצם קניין חזקה. קרקע באופן כלי נקנית בכסף, בשטר ובחזקה. אין כאן מתן מעות, אלא מה? חזקה. שהוא יעשה פעולה שמראה שהוא הבעלים. אז אנחנו אומרים כאן שעד לפני החזקה הזאת, שמעון הקונה עוד לא החזיק בה, יכול לחזור בו. שמעון יכול להגיד, אני לא רוצה לרכוש שדה שיצאו עליו עוררים. אבל מה? מי שהחזיק בה אינו יכול לחזור בו. דיאם עלי, ובין המוכר יכול להגיד לא, חיית דקטרי סבוד וקבלת. סק מלא קשרים זה ביטוי. קנית את ה... אולי זה קרוב לביטוי חתול בסק, אבל זה דומה. אתה קנית סק מלא קשרים, אבל אין לי מה לעשות לטובתך. שוב פעם אני מדגיש, לפי הלישנה הזאת, הסיבה שראובן יכול לדחות את שמעון אחרי ששמעון עשה קניין חזק, כי סך הכל הוא קנה בלי אחריות. מאימתי אבי חזקה? מאיזה שלב נקרא קניין חזקה? תשובה, מחי דייש המצרי, ורש"י מסביר שורה שלישית, מחי דייש המצרי, מתקן גבולי השדה ומגביעם. זה מה שנקרא, זה פעולה שנחשב קניין חזקה. ואיקה דיאמרי, אפילו באחריות נמי, גם אם שמעון הזה קנה את השדה באחריות, הוא לא יכול לחזור בה מי שהחזיק בה. אחרי שהוא עשה קניין חזקה, דיאמר לי, המוכר אומר, נכון שיש עוררים, אבל אתה עדיין מחזיק בשדה. אך ותרפח ושלם לך. תראה לי, תרפח זה שטר שאפשר לאותם עוררים להוציא משמעון השדה. אומר רש"י, גם עלי אך ותרפח ושי למח, כשיעמידוך בדין, ויזגו בדין, ויכתוב לך דיין שטר טורף עליי, שבדין תרפואה ממך, בשבילי, בא ושלם לך. דהיינו, אותם עוררים הצליחו להוכיח שהם צודקים, ולי לא היה אפשרות למכור לך, וכל זה יכתבו בשטר, ותראה לי השטר שמעיד על כך שיצא מבית דין, ואז ואשלם לך. וכל כמה דלא עמדת בדין, איני ירא מהם. אני לא פוחד מאותם עוררים. ממשיך הגמרא. אנחנו נסתכל קודם בשאלה עם תחת הכותרת נושא, הגוזר שדה ומכרה ללוקח ושפיכה, ואחר כך הוציא הנגזל שדהו ממנו. כשבא לוקח לגבות מן הגזלן שמכר לו את השדה, מה הוא גובה? אחד, מעות, מה ששילם לו. שתיים, שבח. מחלוקת רב ושמואל. אני לא מצפה שניתן להבין מה עומד לפנינו, אבל נתנו כותרת ונמשיך כעת בגמרא. איתמה, המוכר שדה לחברו ונמצא שאינה שלו, שאינה שלו של המוכר, פשוט המוכר מכר שדה שהוא עצמו גזל. מה שכותב שאינו שלו, שלו הייתה של מוכר שהייתה גזולה בידו, והנגזל בא ומוציא מיד הלוקח. אז אנחנו רוצים לדעת מה לגבי אותו לוקח. רב אמר, יש לו מעות ויש לו שבח. הוא יכול לגבות את הקרן, הכסף, הסכום שהוא שילם למוכר, שהוא גזלן, יכול לקבל בחזרה ממנו את המעות, וגם את השווי של השבח. מה שאומר, ויש לו שבח, אם זה ישפיח את הקרקע בזבל או בגדר, קודם שהוציא נגזל מידו, גובה לוקח מן המוכר שבח. ואם תאמר הנגזל, אם הגזלן יגיד, מה אתה בא אליי לשבח, שהנגזל ייתן השבח, שהשיבו קרקע משובחת, יש לומר כגון שגזלה משובחת, זה היה משובחת בשעת הגזלה, והכסיפה ביד הגזלן, הגזלן קלקל, הוזיל את הקרקע, הוריד את הסילק את השבח, ולכן אין מה לצפות שהנגזל ישלם עבור השבח, שזה בעצם מה שהיה נגזל ממנו. אז לפי רב, נגיד לדוגמה, הגזלן מחר ללוקח את השדה תמועת 100 שקלים. אז רב אומר ש100 שקלים הוא גובה מן הגזלן. הלוקח נתן לו 100 שקלים, הוא יקבל בחזרה 100 שקלים. ועוד יש לו שבח, שאם הלוקח אוסיף זבל או בנה גדר, שווה עוד 10 שקלים, יקבל תוספת 10 שקלים. אז הוא בסופו של יום, לפי רב, הלוקח נתן לגזלן המוכר 100, ובסופו של יום הוא יקבל 110. זה הפיצוי עבור הקרן והשבח. ושמואל אמר, מעות יש לו, שבח אין לו. ואנחנו נמתין עד להמשך למה שמואל סביר שאותו לוקח לא יכול לקבל פיצוי על השבח שהוא הוסיף מהגזלן. באו מיני מרב הונה, לפי שמואל השאלה נשאלת, פירש לו את השבח מהו. מה יהיה הדין אם המוכר אמר מוכר המוכר, דיינו הגזלן כאן, אם יתרפו ממך, אם יתלו ממך את השדה ואתה בינתיים השפחת אותו, אני אשלם לך את השבח. אז אם אומר את זה בפירוש, מה הדין, מהו? וכאן הגמרא מציגה שתי אפשרויות. א', תאמה דשמואל מקודם, שומר אין שבח משום דלא פירש שבחה ואחרא פירש לה, לכן כאן יגיע לו שבח, תשלום על השבח. או דלמה תאמה דשמואל כיוון דלת לי קרקע, בסופו של יום אין כאן מחירה, הרי הגזלן מחר אוויר, הוא מחר שדה גזולה. אז בעצם הגזלן קיבל מהלוקח כספים שיותר מדויק להעביר אותם כהלוואה. אין כאן קרקע, אין כאן מחירה, כמו שאמרנו. ומאחר שאין כאן קרקע, מחסי כריבית. כי איך זה נראה לצופה מן הצד? ואנחנו ניסינו לתאר את זה מקודם. אותו גזלן קיבל 100 עבור מחירת השדה, וכעת הגזלן ישלם את השבח גם כן, אז הוא מחזיר לאותו לוקח 110. אז זה נראה כריבית, זה מחסי כריבית. אדם מקבל 100 ומחזיר 110, זה נראה כריבית. ובכן השאלה נשאלה, השאלה הופנתה מקודם לרב הונה, אמר לי רב הונה עונה, אין ולאו ורפיה בידי. אומר רשי על זה, אין ולאו, תחילה אמר אין, שבגלל שלא פירשו שבח, אין שבח, אבל אם פירשו, אז יקבל את הפיצוי על השבח. וחזר ואמר לב, רפוי היה הדבר בידו שלה, שלא היה יודע תעמו של דבר יפה. בשוליים תחת הכותרת נושא אנחנו כותבים, זה המשך רב נחמן, והוא מופיע אצלנו בקופסת אש. זה סימון שמראה שהשיטה הזאת יעסיק את הגמרא לפרק זמן ממושך. רב נחמן אמר שמואל, פסק הלכה, מעות יש לו, שבח אין לו, דמחסי כריבית. מקודם ראינו רב מושמואל, ושמואל אמר מעות יש לו, שבח אין לו, והגמרא העלתה שאלה, האם זה שאין לו שבח הוא מסיבה שלא פירשו כך, או הסיבה שאין לו שבח זה בגלל מחסי כריבית. וכאן הוא נוקט עמדה, איתמה בגמרא, אמר רב נחמן משמו מעות יש לו, שבח אין לו, אף על פי שפירש לו את השבח. אפשר לומר אולי בניגוד לרב הונה, שאצלו לא היה ברור העניין, כדי לתת תשובה חד משמעית, אצל רב נחמן לא אותו דבר, ברור לו שאין שבח גם אם פירש לו השבח. כמו שאמרנו, המוכר אמר שאם יטרפו את השדה ממך אחרי שאתה משביח, אני אשלם לך את השבח. לא, לא יכול לשלם את השבח. מה הייתה? מה? כיוון דקרקע אין לו, שכר מאותיו עומד ונוטל. כמו שאנחנו הסברנו מקודם, שכר מאותיו במילה אחת זה ריבית. וכמו שאמרנו מקודם, הקונה למשל שילם 100 ויקבל בחזרה 110. בשוליים תחת הכותרת מבנה, המשולש מופיע, ויהיו כמה משולשים לאורך העמוד, קושיות על פסק הנעל. תראים ממקורות, והלוקח יכול לגבות השבח ולא חוששים משום ריבית. לפני שנמשיך בקושיות, נדגיש שעד עכשיו דיברנו על גזלן שמחר, שבעיקרון לא היה מחירה, אלא יותר דומה להלוואה, ולכן הלוקח לא יכול לקבל פיצוי על השבח מטעם מחסי כריבית, נראה כריבית. אבל אנחנו נביא מקור שעל פני הדברים לכאורה נראה שמי שקנה מגזלן יכול בסופו של דבר לקבל פיצוי על השבח. איתיבי רבה לרב נחמן, תשימו לב, הקושיה מסומנת אצלנו כקושיה ארוכה, בערך 6 שורות, וגם בהמשך נראה עוד קושיה ארוכה, אבל לעת עתה רבה שואל, הוא מעלה קושיה מול רב נחמן. רב נחמן הוא זה שאמר בשם שמואל ששבח אין לו. אז רב מקשה, אין מוצאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות. כבקבנו שבח קרקעות כי לעת עתה זה מה שחשוב לנו. יש עוד תשלומים שמוזכרים פה שלא מפצים על הדברים האלו, ולמזון האישה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם. ואנחנו מדייקים, ממשבדי ודלא מפקינן, לא מוצאים מלקוחות עבור התשלומים האלו, המבני חורין מפקינן. וקטן עם יבא בין היתר כתוב לשבח קרקעות, מי לב בלוקח מגזלן. מישהו קנה מגזלן, הוא יכול לפנות לגזלן שמחר לו, מחר לו אוויר בעצם, ולדרוש שבח קרקעות. תנו שבח, סליחה, פיצוי על השבח שהוא השביח את הקרקע. וזה דלא כרב נחמן. אני אומר שכעת אנחנו לא מתעקפים לפרש את כל פרטי הפרטים של המקור הזה, כי אנחנו רוצים להתמקד בסוגיה של שבח ופיצוי. ובינתיים אנחנו רואים שהלוקח מגזלן לכאורה מקבל פיצוי על השבח. למרות שהוא שילם לגזלן 100 שקלים, השפיח בעוד 10 שקלים, הוא יכול לבקש 110 שקלים פיצוי חזרה. לא, לא מדובר על לוקח מגזלן. בבעל חוב. כאן מדובר על מלווה שהלווה כסף ללווה. אותו לווה מכר קרקע ללוקח, והמלווה בא וגובה מהלוקח את הקרקע בגלל שהלווה לא שילם חוב, והמלווה היה לו שיבוד נכסים, ולכן הוא גבה את הקרקע של אותו לוקח. בינתיים הלוקח הזה השביח את הקרקע. אז מה שקורה בבעל חוב, אותו לוקח קנה מהלווה, שהוא גם המוכר, הלוקח קנה ב-100 שקלים, הוא שילם 100 למוכר, הוא השביח את הקרקע נגיד ל-150, לשווי שכעת 100, שווה סך הכל 150. הבעל חוב גובה מהלוקח השדה ששווה 150, והלוקח גובה מהמוכר 150. ומאחר שמדובר פה במחירה ממש, נכון, הוא קנה הלוקח קנה ב-100, השביח, ובסופו של דבר הוא יקבל מהמוכר 150, אבל זה כמו שתי מחירות, לווה מחר ב-100 והלוקח ואחר כך הלוקח הזה מקבל 150, וזה לא מחזיק ריבית, כי הכל הוא במסגרת מחירות אמיתיות. ובמחירה, אני אומר, בעיקרון אין עניין של גזל. אני למשל יכול למכור למישהו, למכור נכס ב-100 שקלים, ואותו קיבל ממני 100 שקלים, ואני אחר כך מאוחר יותר יכול לקנות בחזרה מה שמכרתי, ואני משלם לו 150. אנחנו חוזרים או ממשיכים בגמרא אחרי ששמענו שהמקור דליאל אין מוציאים לאכילה פר וכולי, מדובר לא בלוקח מגזלן אלא בלווה שמכר שדה וללוקח ובא מלווה וטרף ממנו, היא בבעל חוב אימה רישה, ציטוט מאותו מקור, אין מוצאין לאכילת פירות. והיא בבעל חוב, בעל חוב מי איטלי פירי. כעת אנחנו נסתכל ברשי, קודם בשורה ראשונה מתחת לגמרא, לא בבעל חוב, ש תרפה בעל חוב ממנו, מהלוקח. אז דהיינו אותו מלווה שהלווה כסף ללווה שהוא המוכר, המלווה גבה את השדה מהלוקח בשביל חובו, ולא גזולה הייתה, היא ודאי איטלי שבחה. במקרה כזה ודאי מגיע ללוקח פיצוי על השבח מהמוכר, דהיינו הלווה. דמחירה מעלית היא כל זמן שלא תרפה ממנו, כמו שהסברנו מקודם, עד שבא המלווה וטורף וגובה את השדה מהלוקח, מדובר על מחירה רגילה, מחירה לכל דבר. שאם פרה המוכר, דהיינו הלווה, מעוטב לבעל חוב, אם הלווה היה באמת משלם כסף לבעל חוב למלווה, הרי הוא המלווה מסולק מן הלקוחות, והשדה היה נשאר אצל הלוקח. הלכך, כי משלם ליותר ממה שקיבל, במקרה שלנו הלווה הוא מחר בדוגמה שאמרנו מקודם, הוא מכר שדה ללוקח ב-100 שקלים. אז הלווה קיבל מהלוקח 100, והוא יפצה את הלוקח עבור השבח עוד 50. זה מה שרשי כאן כותב, כי משלם יותר ממה שקיבל, שהלווה משלם ללוקח יותר ממה שהוא קיבל מן הלוקח. השתהו תהדר זוון מיני קרקע המחורה לו. זה נראה כאילו הוא קונה בחזרה הקרקע שהוא מכר לו, ולא מחסי כשכר מאותיו. המוכר קיבל מהלוקח 100, ועכשיו הלווה משלם 150, אז זה כאילו הוא קונה בחזרה, אותו לווה שמחר, הוא קונה בחזרה מהלוקח קרקע שהוא מחר לו מוקדם יותר. אין בעיה, מחירה ועוד מחירה, וזה לא נראה כשכר מאותיו. שכר מאותיו זה ריבית, שאדם משלם יותר עבור הלוואה שהוא קיבל. זה לא נראה כאן. ממשיך רש"י, וכאן אנחנו העלינו שאלה, אם מדובר בבעל חוב, איך מסבירים את הרישא אין מוציאים לאכילת פירות? אומר רש"י, לאכילת פירות סל כדאיתך, המיירי בשדה שתרפואה מלאה פירות מיד הלוקח. שהבעל חוב בא וגבה את השדה מהלוקח מלאה פירות, וחוזר לוקח לגבות מן המוכר, המוכר זה הלווה, והיא בשטרפה בעל חוב. אם על זה מדובר שבעל חוב מלווה גבה מן הלוקח, מי יתלה לבעל חוב פירות גמורים המחוברים בקרקע ואינן צריכים לקרקע כלום שיכול לטורפן? מי אומר שבעל חוב שמלווה יכול לגבות בנוסף לקרקע פירות גמורים? אנחנו חוזרים לגמרא. אנחנו נקרא את הקושיה עוד פעם. היא בבעל חוב, אם הרשע אין מוצאים לאכילת פירות, והיא בבעל חוב, בעל חוב מי איטלי פירי, כי הברייתא הזאת אין מוצאים, הכוונה הוא שהלוקח הוא חוזר לגבות מה שהוא הפסיד. הוא הפסיד לטובת אותו נגיד מלווה. אז זה אומר כאן שהלוקח לא יכול לפנות למשועבדים עבור פירות, אבל לבני חורין כן, כי המלווה גבה ממנו את הפירות. אבל זה לא יכול להיות, בעל חוב מי איטלי פירי? ואמר שמואל, בעל חוב גובה את השבח. שבח אין, אבל פירות לא. אלא פשיטה, בזה שכתוב גובה פירות, בגוזר ונגזל. דהיינו, הלוקח שקנה מהגזלן, גובה את הפירות מהשדה שהנגזל גבה ממנו, ובאותו מקור מוזכר שהוא גובה גם השבח. ומדרישה בגוזר ונגזל, סייפה נמי שדובר על השבח בגוזר ונגזל, ואותו לוקח מקבל פיצוי עבור השבח בנוסף לקרן, וזה נגד רב נחמן. נסתכל ברש"י, דיבור המתחיל בגוזר ונגזל, ואנחנו נתמקד כעת לעניין הפירות. וכגון שגזלה עם פירותיה ומכרה, הגזלן גזל שדה עם פירות, הוא מכר את השדה בצורה כזו, אינמי, גזלה ולא פירות, הוא מכרה לאחר, ועשה בה פירות, והלוקח גידל פירות, וטוען נגזל שבא וגובה את הפירות מהלוקח, עליי השפחה, האדמה שלי היא גרמה לגדילת הפירות, ולכן אני גובה את הפירות. ומיהו היציאה שהוציאה לוקח לשלם לו הנגזל? כאן דבר, עניין צדדי, שההוצאות שהלוקח השקיע כדי לגדל את הפירות, זה ישלם לו הנגזל, שהרי מתוך כך הוא השפחה יותר, בגלל שהיו, זה לא רק על ההשפח, אלא גם תודות להוצאות שהשקיע בו הלוקח, הוא הוציא יותר פירות. ואם אין השבח יותר, אלא היציאה יתרה, נותן, הנגזל נותן לו יציאה שיעור שבח ודיו. אז זה מסביר עניין הפירות בקשר לגוזר ונגזל, וכמו שהרישה שאותו לוקח יקבל פיצוי מהגזלן עבור הפירות, גם הספר שבח מדובר בגוזר ונגזל, וחזרנו לקושיה על רב נחמן, כי רואים שבאותו מקור שמדבר גם על שבח, הלוקח מקבל פיצוי מהמוכר, דיינו הגזלן, עבור השבח, ולא חוששים מפני שמחסי כריבית. הגמרא דוחה, אין קושיה על רב נחמן, מי די עירייה? מי מחייב שכמו שהרישה מדובר בגוזר ונגזל גם הספה? הקדיתא והקדיתא, הרישה, נכון, שהוזכר בו פירות, זה עניין של גוזר ונגזל. אם הלוקח מקבל פיצוי, אחרי שהנגזל גובה את הכל, כולל הפירות. והקדיתא, הסיפה שדובר בעניין שבע, זה מדובר בבעל חוב. אבל אנחנו ממשיכים שוב עם קושיה. סימן אצלנו בגמרא המסומן קושיה ארוכה בערך שבע שורות, והלא תני הכי ששבח הוא שייך למקרה של בעל חוב. מה כתוב? המקור הזה, הברייתא, הוא בעצם הסבר למשנה. אני הזכרתי אולי בטעות מקודם ברייתא, אלא מדובר במשנה בתחילת פרק חמישי במסכת גיטין, וחשוב לי לתקן את עצמי, כי כאן שהגמרא אומרת והלוטני אחי, כאן נמצא ברייתא שמפרשת את המשנה דלייב שבמסכת גיטין, לשפח קרקעות כיצד? הרי שגזל שדה מחברו. מיד נתמקד בקבקובים שלנו, אנחנו מדברים על שבח. ניסינו לפני דקה לומר שהדוגמה של שבח קרקעות מדובר במה? במלווה ומלווה ולווה ומכירת קרקע, ששם אין עניין של מחסי כריבית. אבל מה לעשות, הברייתא לא משייכת את הדוגמה של שבח בעניין בעל חוב, אלא מה? הרי שגזל שדה מחברו, מדובר שוב פעם בגוזר ונגזל ופיצוי עבור הלוקח בגלל השבח שהוא השפיח, זה מותר, זה קושיה על רב נחמן. אני קורא עוד פעם, הרי שגזל שדה מחברו, והרי היא יוצא מתחת ידו, כשהוא גובה את הקרן מנכסים משובדים, ושבח גובה מנכסים בני חורים. היחידמי, מה מדובר פה? אילמה כדי קטני, שנקרא את הבריתה כמו שהוא, שלא מדובר בגזלן שמחר, שלא מחר גזלן, הוא מידו אי יוצא, גזלן ממן גבי. כתוב פה, הרי שגזל, אז כשהוא גובה, אז הגזלן כאילו גובה. מה פתאום? ממי גזלן גובה? אלא לאו כגון, שצריך להסביר את המקור, לתקן את ההבנה הזאת, כגון, אלא לאו, עוד פעם, כגון שגזל שדה מחברו, הוא מכר, והגזלן מכר לאחר, ללוקח. ואיש ביח, אבל לוקח איש ביח. ומדובר פה שהלוקח הזה גובה את הקרן אפילו מנכסים משועבדים, קרקעות שהגזלן מכר, גזלן מכר לאחרים מאוחר יותר, נגיד לקוחות שקנו שדות לגיטימיות מאותו מוכר סלש גזלן, הלוקח הזה פונה להם לקרן ולשבע, גם סליחה, הקרן הלוקח פונה ללקוחות המשובדים, והשבח מבני חורין. וזה דלא כרב נחמן, כי שורה תחתונה אנחנו רואים שהלוקח מקבל פיצוי עבור השבח, כלומר בנוסף לקרן שהוא שילם לגזלן הוא מקבל בחזרה מהגזלן קרן פלוס השבח. אמר לי, אז מאחר שהקושיה הופנתה לרב נחמן, הוא עונה לאו תירוצי כמתרצת, אתה לא, אתה היית צריך להסביר את המקור ולומר שהוא לא כמו שכתוב, לא כדיקתני, כך אמרנו לפני שתי שורות. אז כמו שהיית צריך לתרץ ולשפר את המקור, תריץ נמי בברחוב, וכמו שהפני יהושע אומר, אל תגרוס במקור שגזל שדה מחברו, אלא שלקח שדה מחברו והשביחה. תשמע, לאכילת פירות כיצד? אנחנו מוקדם יותר למדנו את קראנו את המקור מגיטין, אין מוצאים לאכילת פירות וכו', ואמרנו אז שאנחנו התמקדנו בדוגמה של שבח קרקעות, שאר הדברים לא פירשנו, וכעת אנחנו פונים לרישה לפרש מה עניין האכילת פירות. לאכילת פירות כיצד? הרי שגזל שדה מחברו, והרי היא יוצא מתחת ידו, כשהוא גובה את הקרן מנכסים משובדים, ופירות גובה מנכסים בני חורים, איך ידמי? אם למה כדקתני, זה שאלה דומה למה שאלינו מקודם. אם תגיד שהמקור הוא כמו שהוא עכשיו, גזלן מימן גבי, אם אתה מפרש שהרי יוצא תחת ידו, הגזלן בא לגבות. מה הגזלן אמור לגבות? זה לא שייך. אל עליו, כגון, שגזל שדה מחברו, ומכרה לאחר, והשביחה. ויוצא שהגזלן משלם ללוקח יותר ממה שקיבל ממנו. ושוב פעם, זה דלא כרב נחמן. אז שמענו כעת קושיה. בשורות הבאות אנחנו נראה פס כפול, ובמבנה שמופיע אצלנו ברמות המסומנות, השס עוזר, כתבנו בשוליים אצל הפס כפול שלוש תשובות שמסבירים את המקור בצורה שלא מדובר על לוקח שבא לגבות שבח מן הגזלן שמכרו לו, ובכך להגן הרב נחמן שפסק ולוקח מן הגזלן שבח אין לו, דמחסי כריבית. הגמרא, אמר רבה. נשים לב שרבה מופיע כאן בשורה האחרונה, אנחנו נראה עוד תשובה, רבה בר רב הונה. בעמוד הבא הגמרא בשורה שלישית תעסוק בשאלה, רבה לא אמר כרבה ברב הונה, ורבה ברב הונה החליט לא לומר כרבה. אז לכן יש עניין להתמקד בשמות כדי שנהיו מוכנים לדיון בהמשך. אז אמר רבה, הכה במאי עסקינן, לא מדובר בלוקח, אלא מה? כגון שגזל שדה מחברו מלא הפירות ואכל את הפירות וחפר בה, הגזלן קלקל את השדה וחפר בה בורות, שיחין ומערות. בה נגזל לגבות קרן. רש"י מציין מה הכוונה לגבות קרן, הרי יש קרקע שלו, של הנגזל, הוא מונח לפניך. אז רש"י מסביר שהגזלן לא יחזיר את הקרקע עצמה, כי הוא קלקל את הקרקע, אז הוא צריך לפצות את הנגזל. אז לכן כתוב, בעל נגזל לגבות קרן, גובה מנכסים משועבדים. הוא יכול לפנות לאנשים שלקחו קרקעות לגיטימיות של הגזלן שהוא מחל להם אחרי הגזלה הזאת. אז הנגזל יגבה את הקרן מלקוחות, בא נגזל לגבות פירות, גובה מנכסים בני חויים. עבור גביית הפירות הוא לא יכול לפנות ללקוחות אלא לגזלן עצמו, ועל זה מדובר במקור, ואין כאן שום עניין שקשור ללוקח ושהכניס אותנו לבעיה של מחסי כריבית. רבא ברב הונא אמר כגון, אנחנו ממשיכים לדף ט' ו', שנטלוה מסיקין. המסיקין, אומר רש"י, אנסים עקום, נטלו מן הגזלן ומחמתו, בגלל הגזלן הגויים האלו גבו ממנו את השדה שהוא עצמו גזל, ורבא ברב הונא מסביר, בא נגזל לגבות קרן. כאן הביטוי לגבות מובן בגלל שלא מדובר פה בעניין חפר בו בורות, אלא הנגזל לא יכול לפנות לאותם גויים, אז הוא פונה לגזלן, אני רוצה פיצוי. אין מה כאן לשאול שיגבה את הקרקע עצמו, כמו שאמרנו, אז זה בידי המסיקין עכשיו. אז הנגזל פונה לגזלן לגבות קרן, גובה מנכסים משועבדים. בא נגזל לגבות פירות, גובה מנכסים בני חורין של הגזלן. נציין שהביטוי הרי אי יוצא מתחת ידו, הכוונה לפי רבא ברב הונא, השדה יוצא מתחת יד הגזלן לכיוון המסיקין. זה הרי אי יוצא מתחת ידו. רבא לא אמר כרבא ברב הונא, רבא לא אימץ את ההסבר של רבא ברב הונא. למה? הרי היא יוצא מתחת ידו, הביטוי הזה בדינה משמע, בדין, לא שנטלו המסיקין מהגזלן, אלא יוצא מתחת ידו, כמו שרבא אמר, יצא מתחת ידו של הגזלן בבית דין. לכן הוצאת נגזל מהגזלן בבית דין משמע. ורבא ברב הונא לא אמר כרבא, הרי היא יוצא מתחת ידו, הביטוי הזה בעינה משמע, כמו שהייתה בלי חפירת בורות. רב אשי אמר לצדדין קטני, המקור, והוא אינו מהווה קושיה על רב נחמן, לצדדין קטני, מה הכוונה? כגון שגזל שדה מחברו מלא הפירות ואכל את הפירות, הגזלן אכל את הפירות ומחר את השדה, ועכשיו יוצא מתחת ידו של הלוקח. בא לוקח לגבות קרן, גובה מנכסים משועבדים. הוא בא לגבות את הקרן מהגזלן שמכר לו את השדה. הלוקח יכול לגבות אפילו מלקוחות, של הגזלן מנכסים משובדים. בא ותשימו לב, נגזל לגבות פירות שאכלם הגזלן, גובה מנכסים בני חורין של הגזלן. וזה הכוונה לצדדין קטני, גביית הקרן הוא מצד הלוקח, גביית הפירות הוא מצד הנגזל. ומה שחשוב לנו שאין כאן עניין של מי שהוציא סכום כסף מקבל בחזרה יותר כסף, לכן אין כאן קושיה על רב נחמן. הגמרא שואלת, בין לרבה, לפי תשובת רבה, בין לרבה ברב הונה שהעמיד את הם העמידו גביית הקרן מן הגזלן בנגזל שגובה מנכסים משועבדים של הגזלן. רק נזכיר לעצמנו שרבה ורבה ברב הונה כדי להגן על רב נחמן העמידו את המקור ללא עניין של לוקח אלא לעניין של נגזל שבא לגבות. ולפי מה שראינו במקור, כשמדובר בגביית הקרן, הם יכולים, הנגזל, לפי שתי התשובות שלהם, יכולים, הנגזל יכול לפנות אפילו ללקוחות, למשובדים. וכאן מתעורר שאלה. מלווה על פה הוא. יש כאן, נכון, יש חוב של הגזלן, כלפי הנגזל, הנגזל בא לקבל פיצוי, או כשמדובר בשדה שהגזלן קלקל, או שמדובר בשדה שכבר לא בידו של הגזלן בכלל, הנגזל מצפה לפיצוי. הגדרה של הפיצוי הזה, זה נקרא זה חוב של הגזלן כלפי הנגזל, אבל זה לא כתוב בשטר, הוא מלווה על פה. אני קורא עוד פעם, מלווה על פה הוא מלווה על פה, אינו גובה מנכסים משובדים. אני חושב זה דין שידוע כמעט לכולכם, שהעניין של פנייה ללקוחות זה רק אם מדובר ב מלווה, הלוואה, חוב שכתוב בשטר, ויש היגיון מאחורי הדבר הזה. דבר שכתוב בשטר שבעליו חתמו עדים, זה עושה רעש, ולכן אנשים שבאים לקנות מבן אדם שיש לו חוב בשטר, הם מקבלים על עצמם סיכון. הם יודעים שהבן אדם שקונים ממנו הוא חייב מקודם למישהו אחר שילווה לו כסף. זה נכון כשמדבר במלווה בשטר, אבל אם אין שטר, אם הדברים לא כתובים, בן אדם שבא לקנות ממוכר הוא לא מודע לכך שאותו מוכר יש לו חובות, ולכן בעל חוב של אותו מוכר לא יכול לפנות עליהם. וכמו גם פה אותו גזלן יש לו חוב לגבי הנגזר, וזה לא דבר שכתוב בשטר, אז למה יכול הנגזל לפנות ללקוחות? הגמור עונה אחר במעסקינן, כשעמד בדין והדר זווין, אותו גזלן נעמד בדין, ואחר כך הוא מחר ללקוחות, הוא עמד לדין על הגזל, וזה גם יוצר קול. ואחר כך אנשים קנו ממנו, הם היו מודעים לכך, ולכן הנגזל יכול לפנות עליהם. שואל לגמר, אי הכי פירות נמי, אם מדובר בעמד בדין, למה אמרנו שהנגזל גובה מבני חורין ולא יכול לפנות משובדים על הפירות שגם הוא מצד לפיצוי עליהם? הגמר עונה, כשעמד בדין על הקרן ולא עמד בדין על הפירות, אז לכן לגבי הקרן נוצר כל מין אזהרה ללקוחות, אבל לא עמד בדין על הפירות, ולכן אי אפשר לגבות שווי הפירות מהלקוחות. שואלת אמרה, ומאי פסקה, איך פשוט לחלק כך שאתה אומר חד משמי שעמד בדין על קרן ולא עמד בדין על הפירות? הגמרא עונה, סתמה דמילתא, כי תבע איניש, כשבא נגזר לתבוע קלנה תבע ברשע. הוא בתחילה, בהתחלה הוא תובע את הקרן. אם יש תביעה על פירות זה אחר כך, אז לכן יש מקום לחלק שהוא עמד בדין על הקרן ועוד לא הוא עמד בדין על הפירות. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו בירור שיטת שמואל בעניין גביית הלוקח את שבחו מאת הגזלן. אתם יכולים לראות בשס עוזר, הגמרות המסומנות שהן הבסיס של השיעורים שלנו במפת התלמוד, כוכבית בעיגול מצד הגמרה וגם ציון י' ד' עמוד ב'. ואם אנחנו נחזור לחלק העליון של י' ד' עמוד ב', נראה כוכבית מקבילה עם ציון לתת ו' עמוד א', ושמה שמואל אומר מעות יש לו, שבח אין לו, ומדובר במי שקנה מגזלן, והלוקח צריך להיפרד מהשדה והוא יכול לגבות הקרן שהוא שילם, אבל שבח שהוא השביח את השדה אין לו. ואנחנו הסברנו כמה פעמים שזה מחסי כריבית, הרי אותו גזלן מכר את השדה ב-100 שקלים והלוקח השביח בעוד 10 שקלים, אז אם הלוקח מבקש פיצוי מהגזלן, מקודם שילם לו 100, מקבל בחזרה 110 שקלים, זה מחסי כריבית. ולכן שמואל אומר, מעות הקרן הוא יכול לבקש, אבל תוספת הזאת של השבח הוא לא יקבל. הגמרא שואלת, כאן, וסבר שמואל לוקח מגזלן לת לשבחה. ואמר לשמואל לרב חיננה בר שילת. רב חיננה הוא היה סופר. והוא אומר, שמואל אומר לרב חיננה בר שילת, אמליך תברר, תבדוק, ואז וכתוב שופרה, שבחה ופרי. ואז אחרי שאתה בודק מה רצון זה שמכין את השטר עבורו, אם הוא רוצה שתכתוב את הדברים האלו, במה, על מה מדובר? אי בבעל חוב מי יתלי פרי? האם בחוב יכול לגבות פירות? ואמר שמואל ברחוב גובה את השבח. שבח אין, אבל פירות לא. אם מלווה בא לגבות מלקוחות, אני לא הסברתי מקודם, אבל העניין הזה של כתיבת השטר והנקודות האלו זה לקראת מצב שהתובע יפנה ללקוחות. אז אם מדובר ברחוב שפונה ללקוחות, אלו שקנו מהלווה, ברחוב יכול לגבות השבח שהלוקח השביח את השדה, אבל הוא לא רשאי לגבות הפירות. אז זה לא דובר, אלא לאו בלוקח מגזלן. ואז מה אנחנו רואים? שאותו לוקח מקבל לא רק קרן אלא גם מקבל פיצוי עבור השבח שהוא השביח, וזה קושיה, בוא נגיד זה סותר את מה ששמואל אמר מקודם. במילים אחרות, אנחנו רואים מצב שאדם קנה מגזלן שדה, שילם את המחיר הקרן, נגיד הוא שילם 100 שקלים, ואותו לוקח מגזלן, יום מן הימים הנגזל יגבה את השדה ממנו אחרי שהלוקח הזה ישביח, והלוקח הזה יפנה לגזלן שמחר לו, תשלם לי עבור השבח גם כן. ושמואל אומר, כך עושים, ולא חושש כמו שאמרנו מקודם שמחסי כריבית. אמר רב יוסף, אחר במאי הסכינן שהגזלן מחזיר יותר ממה שקיבל, כגון שיש לו קרקע, הגזלן משלם ללוקח בקרקע ולא במאות. אם היה תשלום במאות שהגזלן קיבל 100 שקלים ומפצה את הלוקח תמועת השבח גם כן 110 שקלים, זה בעיה. אבל כאן הגזלן קיבל 100 שקלים במזומן, והוא משלם ללוקח קרקע שווה 110. המלא הבאי, וכי מותר לבוא שעה בשעה במקום שיש לו קרקע? מה שהבאי מעלה כקושה זה דוגמה שרואים הרבה בענייני ריבית, שעה בשעה. אני קיבלתי שעה, נגיד שעה חיטים, שבאותו יום שקיבלתי מהחבר שלי שעה חיטים בציפייה שאני אחזיר לו אחר כך שעה חיטים, קיבלתי שעה חיטים בשווי 20 שקל, כשאני בא להחזיר לו השעה שווה 30 שקל. אז זה בעיה. ועכשיו אתה אומר ש החזרת כספים יותר, אם זה לא מדובר בתשלום כספי אלא בתשלום שווה כסף כמו קרקע, זה מותר. ומה פתאום? זה עדיין בעיה של ריבית. קיבלת סכום מסוים, אתה מחזיר להוא שנתן לך, שהיווה לך משהו שווה יותר. אז זה תמיהת הבעיה. אז מה אם הגזלן משלם לו קרקע? אנחנו נסתכל ברשי למעלה קצת. כגון שיש לו קרקע לגזלן, זה שמגבהו ללוקח קרקע ולא מאות, דשת לא מחסי כריבית. וכפי שאנחנו תמהים, זה לא מוריד את הבעיה בזה שהוא לא משלם לו מזומנים בחזרה. המלא, הגמרה עונה, התם הלוואה. כשאתה מדבר על שעה בשעה, מישהו לווה שעה חיטים עם הכוונה להחזיר את החוב שהוא קיבל, ואז גם אם החזרת החוב, חוב ההלוואה יהיה לא באותו צורה, אלא כמו שהוא קיבל שעה חיטים מחזיר לו קרקע, זה בעיה. הכה זביני, כאן בסופו של דבר הגזלן שמחזיר ללוקח, מדובר במסגרת מחירה. נכון, כמו שהסברנו מוקדם יותר שהגזלן מחר לו אוויר, אבל זה לא היה זה שהלוקח קנה השדה מהגזלן, הוא לא שילם במסגרת הלוואה אלא במסגרת מחירה. ולכן אם זה כסף ותמורת כסף שהלוקח שילם 100 שקלים ומקבל מהגזלן חזרה 110 שקלים מזומן, זה לא טוב. ולזה שמואל אמר, במקרה כזה שמואל אומר שהלוקח קרן יש לו, שבח אין לו. אבל אם הוא מקבל מהגזלן לא מזומנים אלא קרקע, זה הדין השני של שמואל, שאם הגזלן הוסיף אחריות על השבח והוא ישלם ללוקח באמצעים אחים ממזומנים, זה קשר. איקא דאמרי, אמר רב יוסף, אחא במאי עסקינן, כגון שקנו מידו. מה ששמואל מתיר גביית השבח מהגזלן, שהלוקח מקבל פיצוי על השבח, זה בגלל שקנו, עשו קניין לגבי השבח, שאני מבטיח לשלם, לפצות אותך על השבח. כלומר, בשעת המחר, קודם שנוצר השבח, כבר התחייב לפצות על השבח. אז מאחר שמיד הוא התחייב, אין כאן תשלום שכר המתנת מאות, שכאן הוא מיודו, הוא מרשי, על השבח. דהב אלי מחויב משעת המחר, קודם שיש שכר המתנת מאות. שכר המתנת מאות זה ביטוי חלופי לריבית, שבאופן כללי אדם מלווה כסף, הוא מחכה, הוא ממתין לקבל כספו בחזרה. אז לפי התורה אתה יכול לקבל רק מה שהבאת ולא תוספת, כי זה נקרא שכר, אתה מקבל תוספת כסף עבור זה שאתה המתנת לקבל את כספך בחזרה. אבל אם קנו מידו, אז ההתחייבות לפצות על השבח היה לפני המתנה. המלא הבאי מלא אותו סגנון קושיה כמו שראינו מקודם, וכי מותר לבוא שעה בשעה במקום שקנו בידו. אם אדם הלווה שעה חיטים לחברו ועשו קניין לקראת החסרת החוב, זה מכשיר לקבל שעה שווה יותר מאוחר יותר רק בגלל שקנה מידו. המלא הטעם הלוואה במקרה של שעה בשעה, זה הלוואה גרידה, ובאמת קנו מידו לא מועיל. והכה זביני, כאן דיברנו על אדם שקנה מהגזן, הגזן מכר ללוקח, ולכן אם קנו מידו אז מותר לקבל פיצוי מהגזלן עבור השבח שהשביח הלוקח את הקרקע. עד כאן שיעורנו להיום.